ילד נולד לעולם חדש. הוא קולט את התנהגות הוריו במצבים שונים ומחקה אותה. הוא גדל ועושה את דרכו לגן ולבית הספר. שם הוא משפיע ומושפע מהחברה. הדוגמה האישית שלנו כהורים והמידע שיקלוט מסביבתו יותירו בו רושם עמוק ויטביעו בו את חותמם על כל חייו. עתידו הערכי והמוסרי נתון בידינו. כיצד נוכל להעניק לו את המיטב? כיצד נוכל לשמר עבורו את הטון והתואר של ימי הילדות ולעצב את אישיותו כראוי? הרב זמיר כהן בצרור עצות מעשיות לקשרי איכות במשפחה, בין ההורים עצמם, בין ההורים לילדים ובין הילדים לבית הספר.
שלום וברכה וערב טוב. רוב בני האדם מתעסקים בדרך כלל במשך היום בהרבה תקשורת. לא תקשורת במובן של כלי התקשורת, אבל תקשורת במשפחה, תקשורת בעבודה, בין בעל לבין אשתו, בין אישה לבין בעלה, הורים לילדים, עובד מעביד וכן הלאה. התקשורת באה לידי ביטוי בעיקר כמובן בדיבור. דיבור הוא המרכיב המרכזי שבין בני האדם. וכבר כתוב בפסוק, מוות וחיים ביד הלשון. כלומר, האדם יכול באמצעות דיבורו לרומם את קשרי המשפחה, ליצור אווירה נעימה, לתת תחושה טובה, לרקום קשרים טובים, תקשורת, מלשון קישור, חיבור. ומצד שני, לא רק החיים ביד הלשון, אלא גם ההפך מהחיים. האדם באמצעות דיבורו יכול להשפיל, לרמוס, להציק, להפריע. הערב נתבונן בעזרת השם בעיקר מנקודת מבט מחקרית ויהודית. מחקרית, כלומר סטטיסטיקות, מבדקים שנעשו, כתבות עיתונאיות שבהן סקרו אירועים שונים, במה שנוגע לתקשורת בין בני האדם, בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, אבל בעיקר כמובן נתמקד בתוך המשפחה, ונראה כיצד על פי התורה, ביד האדם לרומם את איכות חייו, לרומם את הקשר בין בני הזוג, את הקשר בין ההורים לבין הילדים, דבר שלצערנו היום הוא מאוד כאוב. הרבה הורים מתלוננים על חוסר משמעת, על חוסר דרך ארץ, ונבוכים בשאלה איך מסתדרים, איך מגיעים למצב שבו האווירה בבית תהיה אווירה טובה, אווירה נעימה. הרי כל כך הרבה משקיעים כדי להגיע באמת להקמת בית, לנישואין, ללדת ילדים, רוצים לראות נחת בסופו של דבר. ולצערנו לא תמיד זה קורה. איך ניתן להגיע לאיכות חיים? ראשית, כמה זמן בממוצע היום בישראל מדברים בני הזוג, זה עם זו וזו עם זה, כמה זמן מדברים הורים עם ילדים, ומה קורה בבתי הספר, בין המורים לבין הילדים, בין הילדים בינם לבין עצמם. יש לי כאן צילום כתבה מידיעות אחרונות, ה-20/5/2005. הכתבה עוסקת בשאלה, כמה זמן ביום אתם מקדישים לשיחה עם בן או בת הזוג שלכם? מתברר שזה תלוי בהשכלה, ברווחה הכלכלית ובאמונה הדתית. בהמשך, מסקר שערכה חברת מחקרי הגל החדש עולה, שממוצע השיחה היומית עם בן הזוג הוא שעה וחצי. מדובר בזמן שיחה כולל פנים אל פנים ובטלפון. כך בממוצע ארצי. המצב עוד סביר פחות או יותר. בני זוג מתוך 24 שעות, אם בממוצע מדברים שעה וחצי, זה נשמע טוב, חשבתי שזה פחות. אבל לפי הכתבה כאן, שעה וחצי. כמובן שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שגם אם באמת מדברים שעה וחצי בממוצע, על מה מדברים? האם השיחה היא שיחה אישית? היא גילוי הפנימיות? חשיבה לעומק? או שהכל טכני? סיפורים על מה ששמענו בחדשות, על מה צריך לקנות מהשוק או מהסופר, וכן על זה הדרך. אבל מה שבאמת עגום ומאוד הפתיע אותי, זוהי כתבה אחרת שהתפרסמה גם היא בידיעות, מחקר שערך פרופסור עמוס רולידר. 14.5 דקות ביום הורים מקדישים לילדיהם בממוצע בישראל. וכשכבר מדברים עם הילד, מה אומרים לו? 14 וחצי דקות האלה. היא אומרת, למה לא עשית שיעורים? כשכבר מדברים, הדיבורים הם מאוד טכניים. נו, מתי תתקלח? תתקלח כבר, מאוחר, אני עייפה. פיג'אמה, מה קורה? קום, תאכל, תתלבש, תכין את הפרוסה, רוץ לבית הספר. 14 וחצי דקות כאלה, השאלה הגדולה, מה הילד לוקח איתו לחיים מאיתנו ההורים? שאלה גדולה שצריך לתת עליה את הדעת. אפשר לראות היום בעולם המבוגרים, כשאנשים מבוגרים מתרפקים בגעגועים על גיל הילדות, מה הם אומרים בדרך כלל? אני זוכר שאבא זיכרונו לברכה היה תמיד אומר, ואז בא איזה משפט יפה, של איזה הוא חכם הרואה את הנולד, של איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. משפטים שלקחו אותם או מחזל או חוכמת חיים שהיו בדורות הקודמים, היה הרבה חוכמת חיים, והיו מעבירים את זה לדור הבא. ילד כשמקבל הדרכה טובה, עצה טובה מההורים, את זה הוא זוכר. מישהו מאיתנו זוכר את הפרסים שהוא קיבל כשהוא היה ילד, את המתנות, את הצעצועים? מי זוכר את הצעצועים כשהיה ילד? מדי פעם אולי נזכרים במשהו. בדרך כלל, אנשים זוכרים את המשפטים החכמים ששמעו מהוריהם. זה מה שמלווה. וכשהיום רואים ש-14 וחצי דקות בסך הכל הורים מקדישים לילדים, לפעמים אנחנו פשוט זורמים ולא מרגישים לאיזו מחלקה אנחנו משתייכים. וטוב לעשות את הפסק זמן הזה ולהתבונן, הרי ודאי שיש גם הורים נפלאים שמשקיעים הרבה יותר, יושבים עם הילדים, שומעים אותם, הילדים שומעים את הוריהם, ודאי שיש גם דברים כאלה. אבל לכל הפחות, כאשר רואים כתבה עיתונאית כזו, שמדברת על ממוצע ארצי של 14 וחצי דקות ביממה, זה ודאי נושא שצריך לתת עליו את הדעת ולעשות חשבון נפש ולבחון היכן אנחנו נמצאים, כמה זמן אנחנו משקיעים בשיחה עם הילדים, ובעיקר מהם התכנים של אותה שיחה. כי תכנים כאלה בונים, מרוממים, מעלים את האדם ואת כל המשפחה לגבהים. כך בין בני הזוג, שיחות נפש, לשמוע, בפרט כאן צריך להדגיש, שעל מי מוטל יותר לשמוע את מי? הבעל את אשתו או האישה את בעלה? הבעל את אשתו. חזל אומרים שעל הבעל מוטל יותר לשמוע את אשתו. יש כאן כבר דחיפות מרפקים. לא התכוונתי לסכסך. כך אומרים חזל. ולמה? מכיוון שטבעה של האישה, אישה מטבעה, קיבלה את כוח הדיבור יותר מהגבר, אומרים חזל, כי בחינוך ילדים צריך הרבה דיבור. אז אישה נמצאת יותר עם הילדים, קיבלה יותר את כוח הדיבור. והתפקיד של הגבר לשמש אוזן קשבת לרעייתו לשמוע. כמובן שגם היא צריכה להיות אישה חכמה, ולדעת מה לדבר וכמה לדבר, ולא להכביד עליו יותר על המידה. היו אצלי פעם זוג, שאחת התלונות של האישה, אולי אפילו התלונה המרכזית הייתה, שבעלי לא מוכן לשמוע אותי. אם אני מתחילה לדבר, היא אומרת, הוא מיד מדפדף בעיתון, לא מוכן להקשיב. שאלתי אותו, זה נכון? אני קצת מכיר אותו שהוא אדם נוח ולבבי, אף על פי שזה לא תמיד אומר, יש אנשים בחוץ מאוד נוחים ובבית אחרת. אבל שאלתי אותו, זה נכון, אתה לא מוכן להקשיב לאשתך? הוא אומר לי, תאמין לי שאני מוכן לשמוע אותה, אני אפילו אוהב לשמוע אותה. הבעיה, אני מצטט את המילים שלו, הוא אומר הבעיה, מה שעובר עליה במשך 6 שעות, היא מספרת לי במשך 6 שעות. אז כמובן שאי אפשר לבוא בטענות ותביעות לבעל כזה. האישה גם צריכה להיות חכמה, דברי על הדברים המרכזיים, שיעניין אותו, שיהיה לו נחמד בחברתך. כשיוצרים אווירה כזו, כל הבית מתרומם. וכשמדברים על זמנים, כדאי לצרף מחקר שלישי. דברנו על בין בני הזוג, בין ההורים לבין הילדים. מה קורה בבתי הספר? כמה זמן מהשיעור לומדים נטו? כתבה גם שהפתיעה אותי מאוד. שרי מקובר כותבת במעריב, מחקר שנערך בשנתיים האחרונות בחטיבות הביניים בארץ גילה, כי כמחצית מהתלמידים בארץ נעדרים מהלימודים לפחות פעם אחת בשבוע, חצי מהילדים נעדרים לפחות פעם בשבוע מהלימודים. לאמא הוא אומר, כואב לי הראש, בפועל יש לו סיבות אחרות. מחקר אחר חשף כי מורים מלמדים בשיעור רק 16 דקות מתוך 45 שמוקצבות להם. בשאר הזמן הם מנסים להתמודד עם בעיות משמעת ומרבים בהוראות כמו אל תדבר, אל תרעיש ולך להירשם. גם זה נתון מאוד עגום שגם מסביר לנו מה קרה בשנים האחרונות. בשנות ה-60, כשנערך המבחן הכלל עולמי, מבחן שמדרג את רמת הלימודים בעולם, ישראל הייתה במקום הראשון במתמטיקה, במדעים, בהבנת הנקרא. ישראל הייתה במקום הראשון בשנות ה-60. בשנת 2003, מתוך 42 מדינות, ישראל ירדה למקום ה-31, מתוך 42 מדינות. בפועל, האם המצב נעשה טוב יותר? מצב הולך ומחמיר. וגם בזה צריך לתת את הדעת ולבחון ולבדוק איך נוכל לרומם כל אחד בכוחותיו הוא את המערכת הלימודית, החברתית, כדי שנוכל באמת לחיות חיים טובים, חיים מאושרים, לגדל דור חכם יותר, נבון יותר, שמח יותר, מתוקן במידות יותר, אדם שיודע להתמודד עם מצבים שונים. אבל נתקדם צעד אחר צעד. ראשית, יש דבר אחד שחזל מדריכים אותנו, שהוא צורך דפשי בסיסי לכל אדם ואדם. הרי כל אדם יש לו הרבה צרכים, לכל אדם יש הרבה צרכים, אבל הצורך המרכזי, אומרים חזל, מבחינה נפשית, כבוד. כבוד זה צורך מרכזי. אין נושא שחזל חוזרים עליו כל כך הרבה ודורשים מכולם לתת לכולם כמו כבוד. למשל, בזוגיות, כשהרמב״ם מעניק הדרכה לבני הזוג איך להתנהג אחד עם השני, כותב הרמב״ם, יהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. בענייני כבוד, האישה קודמת לבעל, מכיוון שהיא רגישה יותר. הבעל, גם אם יגיע עם בגד ישן לאיזה אירוע, הוא יוכל להסתדר עם זה. אבל האישה תרגיש מאוד לא נוח, מכיוון שהיא עדינה יותר, רגישה יותר. יהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. בכבוד אשתך קודמת לך. הוא ממשיך ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו. ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב, ולא רגזן. יש הרצאה שלמה שבה אנחנו מדברים יותר על פירוט דברי הרמב״ם, הדרכה לבני הזוג, איך לנהוג כל צד עם חברו. יש כאן הדרכה שונה שהרמב״ם נותן לגבר כלפי האישה, והאישה כלפי הבעל. אז באותה הרצאה הרחבנו את הדברים. ממשיך הרמב״ם, וכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי. נשים לב שכבוד זה הדבר היחיד שהרמב״ם דורש משניהם. כל השאר, הרמב״ם משנה את הרשימה. הרמב״ם אומר לאישה, תעשה כל מעשיה על פיו. בואו נבדוק בעצמנו. אישה שנוהגת כדברי הרמב״ם כאן, על כל דבר שואלת את בעלה, אתה רוצה אוכל כזה או אוכל כזה? אתה מעדיף כך או אחרת? אני אקנה את זה או את זה? בעל נורמלי, מה עונה לאשתו? כולם יודעים, תעשי מה שאת רוצה. זאת אומרת, את שואלת אותו מה לעשות, בסוף את עושה מה שאת רוצה, מה יותר טוב מזה? אז מה בעצם תמון כאן? אז למה אני אשאל? אז אני אעשה מראש. התשובה, הבעל לפי טבעו, הרי יש הבדלים בין הנפש של הגבר לנפש של האישה. הבעל מטבעו יותר מתמודד עם כל הבעיות שבחוץ, אז הוא קיבל תחושה של סמכות, כך אלוקים יצר אצלו, צורך נפשי בסמכות. זה לא גאווה ולא קטנוניות של גברים, הוא זקוק לזה מטבעו. אישה שמעניקה לבעלה את תחושת הסמכות, הוא מרגיש טוב. אם את שואלת אותו על כל דבר, במילים אחרות מה את אומרת לו? אתה הגבר בבית, אתה הקובע. ואז כביכול הוא מנפח את החזה ואומר לך נכון, מכיוון שאני פה הגבר ואני הקובע, אז בתוקף סמכותי כקובע, אני קובע שאת תקבעי. מצוין, הוא קבע שאת תקבעי. ואז שניכם מאושרים, מה יותר טוב מזה? נמצא שההדרכה שהרמב״ם נותן לגבר כלפי האישה, ולאישה כלפי הגבר, הדרכה שונה לחלוטין. כי הם שונים באופי, אבל הדבר היחיד שהוא דורש משניהם, כבוד. לבעל הוא אומר, תכבד את אשתך יותר מגופך. לאישה הוא אומר, תכבדי את בעלך ביותר מדי. מה הכוונה ביותר מדי? ההסבר פשוט. יש גברים שכל העולם מכבד אותם, חוץ ממי? חוץ מאשתו. אתה שואל אותה, יש לך בעל נכבד, כולם מכבדים אותו, מדוע רק את לא? מה יונה? הם לא מכירים אותו. אני אשתו יודעת בדיוק מי הוא. היא גם מגייסת לעזרתה את האדמור מקוץ, כשאמר ששניים מכירים את האדם באמת. מי הם? הקדוש ברוך הוא ואשתו. על כולם הוא יכול לעבוד חוץ מעל שניהם. אז היא אומרת, אני מכירה אותו. די לו בכבוד שאני מכבדת אותו. אומר לה הרמב״ם, גברת טעות, תכבדי את בעלך ביותר מדי. כמה שאת חושבת שדי לו, מגיע לו יותר, תני לו יותר. ברגע שהוא יקבל את הכבוד המגיע לו, הוא יעניק לך פי כמה. ואז שניהם מגיעים לאחדות. זה סוד הזוגיות אצל אותם זוגות שבאמת רואים שהם חיים כזוג יונים. לפעמים שומעים שאנשים מקנאים, אומרים, תראה את יצחק ורבקה, איך הם חיים טוב? תמיד מחויכים, גם כשהם לבד, תמיד מאושרים. זוג יונים, אנשים מקנאים בהם. מה הסוד שלהם? זה הסוד. שהוא מעניק לה את הצרכים שלה, והיא מעניקה לו את הצרכים שלו. וזה זוג יונים במובן האמיתי של המילה. לא כמו שהיו איזה זוג שהבעל אמר, אני ואשתי זוג יונים. אמרו לו, אבל אתם רבים כל הזמן. הוא אומר, כן, פעם אני אף מהחלון, פעם היא אף מהחלון. זה גם סוג של זוג יונים. ומדברים על זוג יונים במובן האמיתי, מה הסוד שלהם? שהם עלו על הרעיון הזה. תפסו את ההדרכה הזו של הרמב״ם. יכול להיות גם מעצמם הגיעו לזה. הרמב״ם ליקט כאן מדברי חז"ל את כל הפרטים שראינו קודם, לפי הצרכים הנפשיים של כל צד. אפשר לראות דבר מאוד מעניין. אם רוצים לבחון ולראות שיש הבדל מהותי בין הגבר לבין האישה, אפשר לראות בכמה דברים. הרי בשנות ה-60 המדע המודרני טען שגבר ואישה בנפש הם אותו הדבר. ההבדל רק בגוף. היום ידוע שזה לא כך. בשנים האחרונות יצאו כבר כמה ספרים שטוענים את ההפך הגמור. חוזרים לעמדה של היהדות. שגבר ואישה שונים בנפש זו מזה וזה מזו. דוגמה פשוטה. גבר, כשחוזר הביתה, מה הוא מתכוון לעשות כשהוא יגיע הביתה? חוזר מעבודה. מה הוא מתכוון לעשות? לנוח, כולם אומרים. לאכול, לשתות, לנוח. אישה חוזרת מעבודה, מה היא מתכוונת לעשות בבית? לא חסר. לעבוד, לנקות, לסדר, משמרת שנייה אומרים כאן. מישהו לימד אותם? יש איזה הסכם כזה לפני החתונה? אף אחד לא מדבר. אוטומטית זה יוצא כך. למה? יש פסוק בתהילים, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה. היא נקראת עקרת הבית, אומרים חז"ל, מכיוון שהיא עיקר הבית. הבעל נעלב, למה היא עיקר הבית? אני לא עיקר הבית? התשובה היא, היא נושאת בליבה את כל ענייני הבית. מדוע כשבעל מנקה את הבית, סוף סוף, הוא לא רוצה שאשתו תהיה לידו. לכי לנוח, הוא אומר לה. הוא כל כך דואג לה או שהוא דואג לעצמו? דואג לעצמו. מה הוא לא רוצה? שהיא תראה, הוא דוחף את הכל לכאן ולשם ומעיף. העיקר שיראה נקי. אבל האישה רוצה שהבית יהיה נקי, לא רק ייראה נקי. זה הבדל גדול. לכן גם כשיש לה חום, היא דוחפת את הספה ומנקה ומסדרת עם חום. והוא גם בלי חום, די לו, העיקר שיראה נקי. זה מראה על התכונות הנפשיות. אפשר למצוא גבר כזה ואישה כזו, אבל באופן עקרוני זה קו שעובר לאורך כל הדרך. עוד דבר. כשגבר מדבר בטלפון, הוא מסוגל לעשות עוד משהו? אישה מדברת בטלפון, היא יכולה 10 עבודות לעשות באותה שעה. היא יכולה לנקות ולסדר, ובעלה שואל אותה ברמז, ככה או ככה, והיא מסבירה לו גם איך לעשות. הוא, אם הוא מדבר בטלפון, אשתו רומזת לו, הוא עושה לה תנועה, אל תפריע לי. הוא לא יכול לשלוט על שני דברים ביחד. למה זה כך? הבדלים שהקדוש ברוך הוא ברא בין הגבר לבין האישה לטובת הבית. לטובת הבית. כל צד קיבל את הכוחות שהכי טובים והכי מתאימים לתפקוד של הבית. ברגע שכל אחד קולט שהצד השני בנוי אחרת, מעניק לו את הצרכים שלו, שניהם מאושרים. יש נשים כועסות על הבעל. ביקשה ממנו שישמור על הילדים כמה שעות, היא עקרת בית. היא צריכה לצאת לקניות. שבועיים מבקשת, יום אחד מתקשר ב-10 בבוקר, אומר לה, היום ב-12 אני מגיע, 12 בצהריים, שחררים אותי, את יכולה לצאת. הוא מגיע הביתה, ואשתו מאושרת, בעלי עם הילדים, 4 שעות, מה יותר טוב מזה? יותר טוב מבייביסיטר. הוא סוגר את הטלפון, את הפלאפון, גם הוא רוצה להיות עם הילדים, הזדמנות. היא יוצאת רגועה לקניות, מתוך 4 שעות, כמה זמן בעל נורמלי מחזיק מעמד עם הילדים? זה משתנה גם מגבר לגבר, אבל בואו נהיה קצת לארג'ים. לכל היותר, שעה הוא שורד איכשהו. אחרי שעה מסתכל בשעון ולא מאמין, רק שעה הייתי בטוח 3 שעות. עוד 15 דקות מנסה להתמודד, מתחיל לקרוא תהילים, נשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? לא מסתדר. עוד 15 דקות מרים טלפון לאשתו, את חייבת לחזור הביתה. היא חוזרת הביתה עצבנית ומתוסכלת וצועקת עליו, אני כל היום עם הילדים שלך, אתה לא יכול פעם אחת להיות איתם. אם היית מבינה שבעלך בנוי אחרת מבחינה נפשית, היית נכנסת הביתה בחיוך. אומרת לו, טוב, טוב, יאללה, לך לנוח, קח קפה, אני אכין לך, עודת הכיני לו קפה, שירגע מהשעה וחצי הלחוצים, ואת נכנסת לעניינים. להבין זה לסלוח, כלל גדול יש. כשמבינים את השני, את המניעים שלו, את הנקודה שהוא נמצא בה, אפשר גם לסלוח. כך גם בעל כלפי אשתו. הוא מבין את התכונות שלה, את הצרכים הנפשיים שלה, אז הוא לא כועס. יש בעל שלא מבין למה כשהוא מגיע הביתה, אשתו מספרת לו שעה את כל הצרות, והיא יודעת, כך הוא טוען, היא יודעת שאני לא יכול לעזור לה. הרי גם היא מסכימה שאני חייב לעבוד ואני לא יכול להגיע יותר מוקדם וכו'. אז למה היא שופכת עליי את הכל? האמת שאישה חכמה יודעת שכשבעל מגיע הביתה, גם אם יש לך מה לומר, תשאירי את זה בפנים. תחייכי, מה שלומך, שב, תאכל, תשתה, תנוח. אחרי שהוא נרגע, את יכולה לפרוק את הכל, יש לו כוחות כעת. בעל מגיע הביתה כדי להירגע, כדי לנוח. לא כמוך שמגיעה הביתה ומיד את יכולה לפעול ולתפקד כמשמרה שנייה. הוא צריך את מקום המפלט. אישה ששופכת על בעלה מיד כשהוא מגיע הביתה, שלא תתפלא מדוע אחר כך באופן קבוע הוא מסיים את העבודה, מסתובב ברחובות שעה ורק אז הוא מגיע הביתה. למה? כי אם שם אני לא אנוח, הוא מחפש מקום אחר כדי לנוח, לפעמים אצל חברים, או במקרה שלא נעים לומר, אצל האמא שלו, הולך לנוח שם. היא לא מבינה, היא נעלבת. אם תקבלי אותו יפה, לא שירגע בבית, שישמח, שינוח, אחר כך תפרקי, הוא יוכל לשמוע. הבעל מצידו לא צריך לכעוס על אשתו ולרטון מדוע היא שופכת כל כך הרבה בפניו, בשעה שהיא יודעת שהוא לא יכול לפתור את הבעיות. שוב זה נובע מההבדל הנפשי. כשלגבר יש בעיה, איך הוא פותר את הבעיה? על ידי מעשים. כל זמן שהוא לא ראה שדברים זזים, שיש פעילות בשטח, הבעיה לא נפטרה. אישה פותרת בעיות על ידי דיבור. בעל לא מבין את זה, ואז אשתו מתחילה לספר, הילד עשה ככה וזה, טוב, בשורה התחתונה. בשורה התחתונה. היא לא צריכה את השורה התחתונה, היא צריכה לספר לך מה קרה. זה הפתרון. אבל הוא לא מבין את זה. אז הוא אומר לה, טוב, נו מה, בסוף מה, אז מה את רוצה שאני אעשה? היא מבינה שאתה לא יכול לעשות. אבל תהיה אוזן קשבת. בזה עצמו שאתה מקשיב לה, אתה פותר את הבעיה. כשבני זוג לומדים על פי הדרכה של הרמב״ם, איך צד בנוי, כן, כל אחד, איך הוא בנוי מבחינה נפשית, מה הם הצרכים, ושוב אני אומר, כל זוג שרוצה לחיות טוב, צריך ללמוד ביסודיות את ההדרכה של הרמב״ם כאן, ולהגיע לשלום בית אמיתי. הייתי בתוכנית רדיו, תשובות לשאלות מאזינים. התקשרה גברת אחת, והיא לא רצתה בשידור, לאחר שהסתיימה התוכנית, היא רצתה לדבר לבד. והיא אמרה, השאלה הראשונה שלה הייתה, זאת אומרת, המילים שהיא פתחה בהם, היא אמרה, השאלה שלי, איך אני משנה את בעלי? שאלתי אותה מה הבעיה, ואז היא התחילה לרוקן את כל מה שיש לה בפנים, שהוא כך וכך וכך וכך, והוא לא בסדר וזה וכו' וכו'. היא מדברת, ואני אומר לעצמי, אם היא צועקת על בעלה כמו שהיא צועקת עליי, לא פלא שהוא כזה. איזה טון ואיזה דיבור ואיזה סגנון. כשסיימה לדבר, אמרתי לה, בתוכנית הרחבתי בהדרכה של הרמב״ם לבני הזוג. את מוכנה לקיים את כל מה שהרמב״ם אמר לאישה כלפי הגבר? היא אומרת לי, אבל לא מגיע לו. שמעתי, אבל לא מגיע לו. אמרתי לה, בכל זאת, תשתדלי שבועיים, תנהגי לפי, אפילו שלא מגיע לו. לא מגיע לו. אבל תשתדלי שבועיים, ואני מבקש עוד שבועיים, תתקשרי אחרי התוכנית, ספרי לי מה קרה. היא אמרה שיהיה לה מאוד קשה, ואם היא תנסה כך, בעלה יחשוב שהיא יצאה מדעתה. אמרתי לה, יומיים שלושה הוא יחשוב שהיא יצאת מדעתך, אחר כך הוא יתרגל, ואפילו יאהב את זה. תנסי. זה דבר שאמרתי לא רק לה, אמרתי גם לאחרים. אבל בניגוד לאחרים שלא חזרו אליי, היא חזרה אחרי שבועיים. היא התקשרה ואמרה, אני רוצה לומר לך, קיבלתי בעל חדש. היא השתנתה, פתאום ראתה שהיא קיבלה בעל חדש. בני זוג מעוניינים שהצד השני ישתנה, אבל ברגע שהאדם נוהג על פי ההדרכה של הרמב״ם, בפרט אם האישה מתחילה. זה מאוד מעניין. שלמה המלך אומר, חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תארסנה. האישה בחוכמתה יכולה לבנות את הבית. גבר לא יכול לבנות, גבר לא יכול להרוס. גם גבר יכול, אבל האישה יש את הכוח היותר גדול. הגבר אמרנו זקוק לתחושת הסמכות, אומרים שהגבר הוא ראש הבית, נכון? אבל אם הגבר הוא ראש, האישה דומה צוואר. הצוואר קובע לאיפה הראש יסתכל, נכון? אם מנווטת את הראש, לאיזה כיוון הוא יסתכל? זה כוח גדול שיש לאישה איך לנווט את הבית עם החוכמה והתבונה שיש לה. כי בעל, גבר, הוא רואה תמונה כללית, הוא מסתכל בגדול. אישה שמה לב לפרטים. בעל יכול לבוא הביתה, לשבת עם השותף החדש שלו לעבודה, הם עומדים לחתום חוזה הערב, אומר לו בוא נאכל ארוחת צהריים, לפני שחותמים את החוזה. הוא בא הביתה, יושב איתך לארוחת צהריים, אשתך עסוקה, אין לה זמן בשבילכם, אז היא יושבת במטבח עם העניינים שלה, מטפלת, מדי פעם רק מגישה משהו. כשהוא יוצא, היא אומרת לך, תיזהר, אל תתעסק איתו, זה אדם נוכל. אתה אומר לה, מאיפה את יודעת? את ישבת איתנו? אשתך קלטה אותו הרבה יותר טוב ממך. אתה ישבת איתו שעות, אבל היא בשניות שראתה, היא קלטה יותר טוב ממך. למה? כי לאישה אומרים חזל, בינה יתרה ניתנה לאישה. האישה שמה לב ללבנים. בינה מלשון בנייה. בנייה זה פיזי, ובבינה שהיוד הרוחנית מתקדמת עוד אחת אחורה, זוהי בנייה רוחנית, זה בינה. הגבר יותר חזק בחוכמה, אבל האישה בבינה. זה גם מקביל למחקרים של היום, שכל מה שנוגע לחוכמה נמצא בצד הימני של המוח, כל מה שנוגע לבינה, תשים לב לפרטים, גם כוח הדיבור, נמצא בצד השמאלי של המוח. נשים דומיננטיות באונה השמאלית, האונה השמאלית אצל האישה היא פעילה יותר, היא חזקה יותר בכל מה שנמצא באונה השמאלית, והגבר בכל מה שנמצא בצד הימני. זה מקביל, המחקרים האלה מקבילים לדברי המקובלים, שיש חוכמה, ספירת חוכמה על פי ה-10 ספירות בצד ימין, בינה מצד שמאל, שורש הנקבה בעולמות העליונים בצד שמאל שזה ספירת גבורה, ושורש הזכר בעולמות העליונים בספירת חסד שזה צד ימין. היום ממש רואים מחקרים שהצד הימני של המוח פעיל אצל הגברים כי השורש שלהם שם, הצד השמאלי זה האישה, ובגוף כל צד מפקח על הצד האחר שגם זה מתאים לדברי המקובלים. אם קולטים את היסוד הזה, אז אתה רואה את התמונה בגדול, אשתך שמה לב לפרטים, תשמע לה. עצה טובה, הגמרא אומרת שכשרבי אלעזר בן עזריה קיבל את תפקיד הנשיאות בישראל, באו ואמרו לו, החלטנו להעמיד אותך בנשיאות, להיות נשיא ישראל, במקום רבן גמליאל. אתה מוכן לקבל את התפקיד? אומרת הגמרא במסכת ברכות, מה הוא ענה להם? אם היום יבואו ויאמרו לאלה שמתמודדים, אפילו לא מתמודדים, אחד מהשוק, אתה מוכן להיות נשיא? רוב האנשים יקפצו על המציאה. יש בודדים שלו. אבל רוב האנשים ישמחו. שאלו את רבי אלעזר בן עזריה, אתה מוכן לקבל את תפקיד נשיא ישראל? מה הוא ענה להם? כתוב בגמרא במסכת ברכות. אמר להם, אלך ואמלך באשתי. לפני שאני עונה, אני רוצה להתייעץ עם אשתי. מה יש לך להתייעץ? תאמר, כן? לא, אולי יש איזו נקודה שאני לא שמתי לב אליה. אשתי קולטת פרטים שאני לא תמיד שם לב. אתה לא חייב לקבל מה שאשתך אומרת, אבל שווה לך להתייעץ. לפחות תתייעץ, תשמע דעה נוספת. בפרט אשתך שרוצה בטובתך, מי רוצה יותר מאשתך בטובתך? תתייעץ, כי היא שמה לב לפרטים. זה כלל יסודי מאוד ובסיסי בזוגיות. כבוד ראינו שזה מרכיב בסיסי שהרמב״ם דורש גם מהגבר כלפי האישה וגם מהאישה כלפי הגבר. כלפי הורים נאמר בתורה, כבד את אביך ואת אמך. אפילו הורים לילדים, או מורה. מורה מרגיש, אני בסך הכל בא לכיתה, יש לי את העבודה שלי, חוזר הביתה, יש לי את העיסוקים שלי. אומרים חז"ל, יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך. שוב רואים את הכבוד. במשנה באבות כתוב, וזהו מכובד, המכבד את הבריות. כלומר, הכבוד זה דבר שכולנו נדרשים לתת אותו לכולם. להורים, לילדים, מורה כלפי תלמיד, תלמיד כלפי הורה, אישה כלפי בעלה, בעל כלפי אשתו. מדוע הכבוד הוא כל כך חשוב? מה זה בכלל כבוד? כבוד מלשון כבד. אם אני מתייחס לאדם בזולות, שהוא קל, אז אני מתייחס אליו בזלזול. הוא קל, הוא זול, הוא לא שווה. אבל אם אני רואה אותו כדבר כבד, גם ילד, ילד הוא לא מזולזל. יש כאן משקל כבד. זה עולם בפני עצמו. אז היחס שלי כלפיו הוא יחס של כבוד. מורה שלא יכול להרגיש כלפי הילד יחס של כבוד, אסור לו שיהיה מורה. כך כתוב בהלכה. יהי כבוד תלמידך, לא רק שאתה צריך לכבד אותו, אלא על פי ההלכה צריך שיהיה כבודו חביב עליך כשלך. מה פירוש כשלך? כמו שאתה לא רוצה שיפגעו בך, אל תפגע בילד. אל תעליב אותו. אל תאמר לו משפט שיפגע בו. מה זה אומר? האם כמו שהיום יש מורים שיקצינו לצד השני, יש הורים שיקצינו לצד השני, אין שום יחס של סמכות בין הורים לבין ילדים, בין מורים לבין הילדים, ואז כל המערכות קורסות, הכל מתפרק. יחד עם הדברים האלה שראינו גם נאמר, יהי מורה רבך כמורה שמיים. רב זה הרב שלך, המורה שלך בבית הספר, בזמנם זה היה רב. יהי מורה רבך כמורה שמיים. היחס של ילד כלפי מורה, כמו כלפי בורא עולם. ילד כלפי ההורים שלו, כמו כלפי בורא עולם. אני זוכר כשהייתי בחור בישיבה, נער בן 16, ופגשתי את התלמוד במסכת קידושין, כתוב שם שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אבי ואימו. הקדוש ברוך הוא נותן בו את הנשמה, אבי ואימו נותנים בו את הגוף, את החומר. שמתי לב, מה פירוש שלושה שותפים באדם? וחז"ל אומרים שזו הסיבה, שאותו יחס שהבן צריך לתת לאלוקים, הוא צריך לתת להורים שלו. אותו יחס. נאמר, כבד את השם מעונך, כבד את אביך ואת אמך. נאמר, את השם אלוקיך תירא, ונאמר, איש אמו ואביו תיראו. נאמר, שאסור לקלל את האלוקים, ומקלל אביו ואמו, מות יומת, כך על פי התורה. דברים מדהימים, אותו יחס. לראשונה, כשאיך אומרים היום, נפל האסימון, אני זוכר שהגעתי הביתה אחר כך, מאז ועד היום, כל פעם שאני רואה את ההורים, אני מרגיש כאילו אלוקים. זאת אומרת, לא היה מצב מאז שהורי יגיד לי, תעשה כך או אחרת, ואני אומר, לא בא לי, לא מתחשק לי. פתאום קלטתי מה המשמעות של כבד את אביך ואת אמך, מה זה שלושה שותפים באדם? כמו בורא עולם. אם שלושתנו שותפים בשולחן, אז אנחנו שותפים. כלפי ילד, ההורים כמו אלוקים. שלושה שותפים באדם. לא שההורה צריך חלילה לזלזל בילד בגלל זה, אדרבה. צריך לכבד אותו ולייקר אותו ולדעת שיש כאן פיקדון יקר. אבל כבוד זה עניין של לתת משקל כבד. לדעת שזה דבר רציני, לא דבר מזולזל. היום כפי שהזכרתי לצערנו, יש הקצנה גדולה בדברים האלה. אבל אם יש איזון נכון, מצד אחד הרבה אהבה. מה זה אהבה? יש הורים שאומרים, הילד שלי יודע שאני אוהב אותו. למה אתה בטוח? כי אני אבא שלו, יודע שאני אוהב אותו. ילד לא צריך לדעת שאתה אוהב אותו, הוא צריך להרגיש שאתה אוהב אותו. השכל לא אומר לו כלום בעניין הזה, הוא צריך להרגיש. איך ילד מרגיש שאוהבים אותו? על ידי יחס, על ידי האזנה, על ידי שותפות, על ידי דיבור, על ידי חיבה. גם כשילד מבקש דבר שצריך לסרב, ולפעמים צריך לסרב, צריך לדעת איך לסרב. הרב שמשון רפאל הירש כותב, שאם רוצים ילד בריא בנפשו, צריך לתת לו מצד אחד הרבה חום ואהבה ותשומת לב, מצד שני, גדרים וגבולות. זה לא. אבל אבא, זה לא, זה לא חינוכי, זה לא בריא, זה מזיק ליראת שמיים, למידות, להנהגה. אם רואים, אם זה לא מזיק, אז תן לו. אבל אם זה עלול להזיק, צריך לסרב ולעמוד מאחורי הסירוב. הרבה הורים נכשלים בכך. ילד מבקש, אומרים לו לא, כי זה לא טוב, או שזה לא חינוכי, או שלא בריא. והוא מבקש שוב ושוב, והוא בוכה וצועק, אז האמא אומרת, נו, בשביל סוכריה כל המאומה, שיקח וזהו. מה המסר שהוא קיבל כעת? שבאלימות הוא יכול להשיג. בגיל 3 זה סוכריה, בגיל 7 זה משחק, בגיל 10 אופניים, בגיל 15 לאיפה זה יגיע. אבל אם ילד גדל באווירה שאבא ואמא אוהבים אותי, יתנו לי הכל, אבל אם הם סירבו, יתהפך העולם, לא זה לא. אז בפעמים הראשונות הילד כועס, בוכה, צועק, אבל אחר כך הוא יודע שאבא ואמא הרי תמיד נותנים, תמיד נותנים, לא, הורים שכל הזמן לא, זה לא טוב. הם תמיד נותנים, אבל אם אמרו לא, יש לזה סיבה, והם יעמדו מאחורי הלא, ילד כזה מפסיק להתווכח. הוא גדל בריא, הוא שומע את הלא, עובר לעיסוקים שלו, הוא חי, לא כמו שיש ילדים מפונקים יותר מדי, יוצאים עם אותה תוצאה חינוכית של ילדים מוקים יותר מדי. אותה תוצאה. שניהם מתוסכלים. ילדים מוקים יותר מדי, וילדים מפונקים יותר מדי, מגיעים לאותה תוצאה חינוכית. שניהם מתוסכלים, עצבנים, לא יודעים להתמודד לא יודעים להתמודד עם קשיים בחיים, לא יודעים שיש בעולם גם קשיים, זה המפונק, לא יודע שיש קשיים, וזה שחושב שכל הזמן קשיים, אז הוא מבין שאין מה לעשות, אין לי כוחות יותר, כי הוא סבל כל הזמן. בריאות נפש מושגת על ידי שילוב ואיזון בין הדברים האלה. מצד אחד חום ואהבה ותשומת לב, מצד שני גבולות וגדרים ברורים. וכאן באמת צריך לתת את הדעת על השילוב שבין אהבה לבין כבוד. יש פסוק בשיר השירים, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת יה. בשיר השירים, האהבה נמשלה לאש. אהבה במובן האמיתי של המילה, הקשר הנפשי הזה. הרצון רק להעניק ורק לתת. אהבה זה דבר נפלא אבל הוא משול לאש. אש זה דבר טוב או לא טוב? תלוי איך משתמשים בו. אש יכולה לשרוף, ואש יכולה להאיר, לחמם וכו'. מהו הדבר שחוסם בפני האש של האהבה, שהיא לא תשרוף, שהיא לא תזיק? הכבוד. כשיש כבוד בין בני זוג, נכון שאתה אוהב אותה והיא אוהבת אותך, נכון שאוהבים את הילדים. יחד עם זה יש כבוד. הכבוד יוצר חומה מסוימת, מכבדים, לא הופכים להיות רמוסים לחלוטין ומושפלים. יש יחס של כבוד. לכן כתוב בתורה שאם האהבה צריך להיות גם יראה. יש ואהבת את השם אלוקיך, ויש את השם אלוקיך תירא. גם כלפי ההורים יש עניין של כבוד, שזה נובע מתוך אהבה, ויש את איש אמו ואביו תיראו. צריך שיהיה גם יראה מההורים. וזה חלק מהתפקיד של ההורים, לחנך את הילד גם ליראה וגם לכבוד. וכאן באמת יש מצב מאוד כאוב, ששמעתי מהורים לילדים בבתי ספר, ששנה שלמה יכולה לחלוף על ילד בכיתה בבית הספר, והוא אף פעם לא שמע מהמורה את המילים, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. זה נורא והיום. מצב עגום. בדורות הקודמים, בתי הספר, מקומות החינוך, היו מטפטפים בתמידות את העיקרון, כבד את אביך ואת אמך. לא רק סיסמה שכתובה על הקיר בבתי הספר, שהיום שמעתי שגם זה כבר אין, לא קיים, אלא מדברים על זה. היום בתי ספר תורנים עדיין מקפידים על כך. עם מבצעים, עם פרסים, עם פתקים שצריך להביא מההורים, לספר. אז בתחילה הילד עושה את זה בשביל הפרס, אבל הוא גם מבין שיש בזה הרבה היגיון, וזה נכנס בו, ואז הוא גדל. ראיתי כתוב בפירוש הרמב"ן על התורה, הרי שם נאמר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מה הקשר? לא על כל מצווה נאמר למען יאריכון ימיך, יש הרבה הסברים על זה. הרמב"ן אומר, שאם אתה מכבד את הוריך, וילדיך רואים אותך מכבד את הוריך, גם הם יכבדו אותך לעת זקנתך. כי הם ראו שסבא כבר היה זקן, והיה לפעמים חסר דעת, ולפעמים גם מלכלך ולא נקי, ואתה עמדת לידו כמו ליד בורא עולם. איזה כבוד, איזה דרך ארץ. אף פעם לא פלטת משפט של אוף, נמאס לי ממך, מה קורה איתך? כמה אני צריך להשקיע בך? כיבדת אותו. הילד שרואה את האבא, אפילו שאתה לא מתכוון לעשות את זה בשביל שהילד יראה, אבל כשילד רואה כבוד של הורים כלפי הוריהם, גם כשהוריו יהיו זקנים, הוא יטפל בהם באותה מידה של מסירות. כי הוא ראה דוגמה, איך מתמסרים. ואז מה יקרה לך, אתה שכיבדת את עורך, גם אתה יאריכון ימיך. כי כשאדם לעת זקנה מטופל כראוי, מעריכים את חייו, גם נפשית הוא שמח יותר, מאושר יותר, גם מקבל את מה שהוא צריך. אדם שמבזה ומזלזל בהוריו, גם ילדיו מתנהגים בהתאם, והתוצאה תמיד בהתאם. אבל באמת, כל אדם, אם בידו לעשות ולהשפיע, לפי דעתי הורים צריכים היום לפנות למורות, למורים בבתי הספר, ולשאול, אולי כדאי שתדברו קצת על מושגים של נאמר בתורה, כבד את אביך ואת אמך. לא רק לתת הצהרות בכיתה, הרי צריך לזכור, ילד יש בו טוהר, יש בו תום נפלא שאין בעולם המבוגרים. כשילד שומע שאלוקים אמר, כבד את אביך ואת אמך, זה משקל פי אלף מהרצאות שימסרו לו, למה ומדוע צריך לכבד הורים. יש לו טוהר של ילד, יש לו את התום הנפשי הזה, וכשהוא שומע, הוא מקבל את הדברים, הוא מעכל אותם, זה חודר. לצערנו היום זה מאוד חסר. כשמעלים את נושא מערכת החינוך, כדאי לתת את הדעת, בפרט בתקופת רישום, על הדרך לבחירת בתי ספר. אמרה לי פעם אם, הילד שלי ילמד באותו בית ספר שאני למדתי בו. בית ספר נפלא. למדו בו גם, והזכיר השמות של אנשים מפורסמים, ואם הוא יצא כמוני, אני אהיה מאושרת. מה התרות שלהם? ושאלתי אותה. את אומרת שהוא ילמד במקום שאת למדת. מה נשאר מאז? הקירות נשארו. אבל החברה השתנתה. לא זה המודד. לא שם בית הספר, ולא אולם הספורט שלו, ולא המפורסמים שלמדו בו. יש שלושה מבחנים יסודיים שצריך לתת עליהם את הדעת כשבוחרים מקום לימודים לבית הספר, או אם הוא כבר לומד, לבדוק האם המקום עונה על ההגדרות. הדבר הראשון, האם יש יכולת לבית הספר הזה לשמור על שלומו הפיזי של הילד? עד כמה באמת נותנים שם את הדעת ומקדישים לשמירת הבריאות הפיזית של הילד? וגם אם נותנים את הדעת, אם יש להם יכולת כזו. שאלה שנייה, מה הם הערכים המוקנים לילד באותו מקום? לא הצהרות, בפועל, עם מה הילדים יוצאים? ערכים, דרך ארץ, כבוד לזולת, כבוד להורים, כבוד כלפי עצמו, גם לדעת לכבד את עצמו, לדעת את מעלתו. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב שכמו שהאדם צריך להאמין בבורא עולם שברא את העולם, כך צריך האדם להאמין בעצמו שהוא מסוגל ויכול להגיע לדברים גדולים. תראו איזו השוואה הוא עורך. האדם צריך לדעת גם להעריך את עצמו, ליקר את עצמו. האם מלמדים אותו את העקרונות של איזה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, ללמד אותו ערכי יסוד שילבו אותו לחיים. והשאלה השלישית, מהי הרמה הלימודית של בית הספר? הרי סך הכל שולחים את הילד לא כבייביסיטר, שולחים אותו כדי שילמד ויתפתח ויקנה ידיעות לימודיות. מה הוא רוכש לעצמו בבית הספר? מהי הרמה הלימודית? אלה שלושת מבחני היסוד. לצערנו, המצב היום עגום בשלושת המסלולים האלה. וכמובן שכל הורה שבידו להשפיע על הנהלת בית הספר, על המורים, על המורות, ודאי שמוטל על כל הורה והורה לפנות בדרכי נועם, ולעורר את הנקודות כדי לנסות לבנות. ואם לא יכולים להתמודד, אז לשקול אולי בית ספר אחר. אם כי צריך להיזהר לא להזדרז בעברות מבתי ספר, אף על פי שילדים מסתגלים הרבה יותר מהר ממבוגרים לחברה חדשה, אבל תמיד צריך לשקול היטב. לפעמים מורים ומורות בבתי ספר, יש מורים מצוינים ונפלאים, אבל יש שאין להם כוח להתמודדות עם הילד, אומרים להורים, תעבירו אותו, שם יהיה לו יותר טוב. והוא מועבר לשם, וגם שם יש איזו בעיה, אז תעביר אותו למקום אחר, וכך סוללים את דרכו החוצה. ילד שנודד בהרבה בתי ספר, סוללים את דרכו בכלל לפרוש ממערכת החינוך. צריך להיזהר לא להעביר בלי שיקול דעת. אבל אם רואים שיש כאן בעיות של אלימות, של פשע, של סמים, לצערנו, המצב היום מאוד עגום. פשוט הורים לפעמים לא מודעים למצב שמגיעים היום. אני לא האמנתי על כל פנים.
מן העיתונות. מן העיתונות. אלימות בבתי ספר. ישראל במקום הראשון. תלמיד תיכון תקף מנהל באגרופים. עלייה חדה באלימות במוסדות חינוך. כנופיות נערים משליטות אימה בין כותלי בית הספר התיכון. טרור בבית הספר. תלמידים חוששים ללכת לבית הספר עקב האלימות הגואה. עלייה חדה בהתאבדויות בני נוער. עלייה במספר התיקים הפליליים שנפתחו לתלמידים. אלימות, סמים ואלכוהול. סמים ואלכוהול. תלמידים חוששים ללכת לבית הספר עקב האלימות הגואה. תופעה בבתי הספר. תלמידים מכים מורים. בן 9 הפסיק ללמוד. ילדים מכים אותי. ישראל במקום ראשון בעולם באלימות נוער.
ראיתי כתבה שפשוט הזדעזעתי ממנה. אמרתי אולי כדאי, אני לא האמנתי על כל פנים, עד שראיתי את הכתבה הזאת. מגדלי המריחואנה לומדים בכיתה ד' לא יאומן. בנצרת עילית נחשפה קבוצת ילדים בני 9-11, שגידלו מריחואנה בחצרות ובגינות בתיהם, השתמשו בסם ואף מכרו לחבריהם. המשטרה, הם ישנו סמים, וכדי לחסוך הם פשוט התחילו לגדל את הסמים בעצמם. בתוך הכתבה, בחקירתם התנהגו הילדים כמו עבריינים בוגרים. הם השתמשו בקודים של עבריינים ותיקים והורו זה לזה שלא לדבר ולא להפיל את חבריהם. לפני כמה שנים הוצאתי חוברת עם כמה כותרות עיתונאיות, אז הייתה שם כתבה שבכל תל אביב אין בית ספר תיכון שנקי מסמים. שמעתי מבכיר במשטרה שהיום בכל הארץ אין בית ספר תיכון שנקי מסמים. וזה הולך ויורד לגילאי בתי ספר, ו' ז' ח'. המקרים האלה שמדברים כבר על כיתות ד' שעוד מגדלים, זה נורא והיום. צריך לתת את הדעת, זה אומר שהילד שלנו שהולך היום לבית הספר, במוקדם או במאוחר, אמור לפגוש את העניין הזה ולהתמודד. האם להיות כמו החבר'ה שמאשנים, או להיות מעל הטבע ולא לאשן. כמה חשוב לבדוק את בתי הספר, לראות מה קורה בבית הספר הזה. הזכרנו קודם את המחקר שנעשה, שכמחצית מהילדים בישראל נעדרים פעם בשבוע מבית הספר, לפעמים הורי חושב זה רק הילד שלי, כמחצית מהילדים נעדרים פעם בשבוע בממוצע, למה? כי אתמול איימו עליו שאם הוא יבוא מחר, אז אני ארצח אותך, הוא אמר. וכן על זה הדרך. פלא שישראל יורדת ברמה הלימודית מהמקום הראשון בשנות ה-60, למקום ה-31 מתוך 42 מדינות. אם ילד מפחד לבוא לבית הספר והוא נעדר, וכשכבר לומדים בכיתה, אז מתוך 45 דקות, 16 דקות לומדים נטו, השאר הולך רק על בעיות משמעת. וראיתי גם מחקר אמריקאי, לא ישראלי, מאוד מעניין. יש שם בתי ספר שההורים עמידים, יש להם יכולת לשלם, וההורים שילמו, ובתי הספר פיצלו את בתי הספר לבנים ובנות. רמת הלימודים עלתה יותר גם אצל הבנים וגם אצל הבנות, בעיקר אצל הבנות. הם טוענים שמה ההסבר? כשהבנות לומדות בכיתה של בנים, הן חשות סוג ב'. כמה שיאמרו להם שוויון זכויות, הכל אותו דבר, בנות זה כמו בנים, אבל היא מרגישה הם החזקים יותר. אז אני סוג ב'. מורות טוענות שכשיש בנים בכיתה, הן מתייחסות לבנים יותר מלבנות, בלי שירצו. יש יחס מועדף לבנים, לא כולם כאלה, אבל יש גם תופעות כאלה. אני שמעתי את זה גם ממורות וגם יש מחקרים על כך. אם הבת מרגישה סוג ב' בכיתה, רמת הלימודים שלה בהתאם, אבל כשהיא בחברה של בנות, אני שווה כמו כולן, ואז היא גם משקיעה יותר. בנים, במקום להיות מרוכזים בלימודים, יש להם עניינים אחרים להתרכז בהם. והתוצאה בהתאם. כשהפרידו אותם, גם הרמה של הבנים, לא מטעמי דת, מטעמי כסף. ההורים יכלו לשלם, הפרידו בנים ובנות, הרמה של הבנים עלתה יותר, ושל הבנות עוד יותר, יותר מהבנים. כלומר שהן עוד נפגעות יותר מהתערובת שיש היום, אף על פי שזה נשמע מאוד מודרני לערב בין בנים לבין בנות, אבל יש לכך השלכות, מלבד הבעיות שיש בהפסקות וכל השאר. כשבוחנים באמת את הנושא הכאוב הזה של מצב בתי הספר בישראל, וכמובן שאני אומר את הדברים מתוך כאב רב, הם אחים ואחיות שלנו, לצערנו גם ברמה הלימודית ישראל הפכה להיות כמו שפני ניסויים. הכניסו כאן לארץ את השיטה שנקראת השפה כמכלול. אם יש כאן מורים ומורות אז יודעים במה מדובר. אמרו שזה מיושן ופרימיטיבי ללמד את האלף בית כמו בחוץ לארץ. שמלמדים אלף בית ג' ד' מסיימים ואחר כך עוברים אלף כמץ א', בית כמץ ב', וכן הלאה. אלף סגול א', כך לימדו בחוץ לארץ. אמרו שזה פרימיטיבי, זה מיושן. לכן עברו להשפה כמכלול. זה בנוי על שיטה אמריקנית שאומרת, כמו שהוא קולט את השפה מאליו, הוא יקלוט לבד את הכתיבה. השפה כמכלול. ואז עובדים שם על שיטה שונה לחלוטין, לא מקנים אלא נותנים לילד שיקלוט תוך כדי. והתוצאה, שליש מילדי בתי הספר בגילאי 15, מתקשים מאוד בהבנת הנקרא, קוראים ולא מבינים מה שהם קוראים. הקריאה עצמה מאוד קשה עליהם, יש המון אנלפביטים בישראל. לעומת זאת, בבתי ספר תורניים שממשיכים עם השיטה של חוץ לארץ, רואים שאין כמעט בעיות כאלה. יושבים עם כל ילד, ואז המורה גם קולט אותו. זה מתקשה בסגול. זה מתקשה בהעברה מסוימת, הוא רושם לעצמו, עובד איתו על אותו עניין. לכאן, הערב, הגעתי ממסיבת חומש, בביתר עילית, במקום שאני גר. פשוט מדהים לראות ילדים שהם בסך הכל בגיל 6, הם כעת מקבלים חומש, וכל הילדים, וזה מספר לא קטן של ילדים, כמה כיתות מחוברות, הרי על פי ההלכה כתוב, שאסור שיהיה בכיתה יותר מ-25 תלמידים, לכל היותר 30. היום יש מורות שמתלוננות שיש להם 42 ילדים בכיתה, מגיע חנוכה והיא עדיין לא יודעת את השמות של כל הילדים. בחנוכה היא עדיין לא מכירה את כל הילדים. על פי ההלכה לא יותר מ-25, כך כתוב בשולחן ערוך, לכל היותר 30. אז יש שם כמה כיתות מצורפות. ילד קורא חומש, הוא קורא. ילד שבסך הכל הגיע לגיל 6, הוא כבר קורא בחומש. והכל מתוך אהבה ומתוך שמחה, בגלל השיטה של חוץ לארץ. כשהשיטה השפה כמכלול חדרה לבתי הספר בישראל, כמה מנהלים מבתי ספר תורניים ניגשו לגדולי הדור, אז הרב שח ואחרים, ושאלו אותם, האם לעבור לשיטה החדשה? זוהי שיטה מודרנית, שיטה שאומרים שהיא מאוד מוצלחת, וגם נראה טוב. התשובה הייתה, שיטה שהוכיחה את עצמה, לא מבטרים עליה. גם אומרים לכם שזה יותר טוב, אבל אם השיטה הזו הוכיחה את עצמה, אל תוותרו עליה. והמשיכו, שמעו את להצעתם של גדולי הדור והמשיכו. היום רואים את התוצאות. גם בחשבון, הכניסו שיטה חדשה, שנקראת 1, 2, 3, יש ספרים כאלה, ספרי חשבון 1, 2, 3, עם בדידים, שיטה שנחשבת מודרנית וכו'. היום עומדים המומים, איך פותרים, איך יוצאים מזה עם כל הבעיות. יש אמנם כאלה שעוד מנסים להגן על השיטה, אבל המורים והמורות בישראל טוענים שילדים גדלים בלי לדעת חשבון. אותם שהתמידו עם השיטה הקודמת, שמקנים את התרגילים כמו שהיו מקנים תמיד, רואים את התוצאות, ילדים גדלים. הביאו לי את הכתבה, זה עיתון מעריב. ה-22/10/2003, הכותרת כאן, מהפכה בחינוך, החרדים עברו את החילונים. ושוב, אני לא אומר את הדברים חלילה, לומר, הנה תראו שאלה הצליחו ואלה לא. אלא כשהורים רוצים באמת שילדיהם יגדלו, גם ברמה הלימודית כראוי, צריכים לבדוק מה קורה בבית הספר. איזו שיטת לימוד נוקטים באותו בית הספר. כמובן שהורים הם לא מנהלים ולא יכולים יותר מדי להתערב, אבל יכול לפחות להתעניין עם הילדים שלנו, לבדוק בהנהלה. ואם רואים שיש בית ספר אחר, ששם שיטת הלימוד, רמת הלימוד, רמת החינוך, הערכים שמקנים, אפילו להסתכל, להגיע בשעת ההפסקה לחצר בית הספר, לראות איך הילדים מתנהגים. יש מכות, יש אלימות. מחקר שנעשה מצביע על כך ש-25% מילדי בית הספר היום מגיעים לבתי הספר עם נשק קר, סכינים, עולרים, אגרופנים, סכיני קפיצים וכדומה. והם מודים, עורכי המחקר, שזה רק מה שהם גילו בתיקים של הילדים. אבל הם יודעים שיש ילדים שהחביאו ולא גילו. המצב הזה מאוד עגום, צריך לבדוק מה קורה בהפסקת בית הספר, בשעת ההפסקה. החידוש המרענן שיש בשנים האחרונות, הכתבות האלה עוסקות בחרדים חרדים, בתי הספר החרדים. יש היום תופעה מרעננת שטוב לדעת שהיא קיימת, מה שנקרא בתי ספר תורניים מדעיים. זה מיועד לא לחרדים, זה מיועד למשפחות חילוניות שמבקשות לשלב בין הרמה הלימודית הגבוהה, שגם בתי הספר החרדים בשנים האחרונות השתפרו. לפני 10-15 שנה הרמה הלימודית מבחינת לימודי חול בתי ספר חרדים, זו האמת, הייתה מאוד ירודה. אי אפשר להכחיש את המציאות. הייתה רמה ירודה כי לא הקדישו לזה הרבה. היום גם בתי הספר החרדים העלו את הרמה. זה שהם הצליחו יותר, אני מניח שזה בין השאר, אם לא בעיקר, מכיוון שכשילד יותר מרוכז בכיתה בלימוד, ופחות בבנות או במכות, שהוא מפחד שאימו עליו וכדומה, והמורים והמורות יותר מרוכזים כי יש יותר משמעת, אז ממילא גם הזמן מנוצל יותר. גם פחות נעדרים מהלימודים, וכן הלאה. אבל בבתי הספר התורנים המדעיים, טוב לדעת שזה קיים, כל אדם כדאי שיבדוק באזור מגוריו אם יש דבר כזה. תורני מדעי, יש בכמה מקומות בארץ, נפתחו, שם משלבים בין ערכי היהדות לבין הרמה הלימודית הגבוהה בכל המקצועות, בכל התחומים, מחשבים, מדעים, מתמטיקה וכו', והתוצאות כבר נראות היום. יש בנתניה, בחדרה יש בית ספר לדוגמה, מאוד נפלא. דווקא אנשים אקדמיים, עורכי דין, מרצים וכדומה, רופאים, שולחים את ילדיהם דווקא לבית הספר הזה, ורואים את התוצאות. הייתי בשבת עם הורה לילד מבית ספר כזה, במלון צמרת. הוא עלה במוצאי שבת בסימפוזיון, אותו אב סיפר שם במוצאי שבת לכל הציבור, אם הוא היה אומר לי שהמורה אמר לו, תגיד לאבא שישים כיפה, הייתי מוציא את הילד מבית הספר. כלומר, גם המורים שם, אף על פי שהם דתיים, מתודרכים איך לא לגרום לקרע בתוך המשפחה. אדרבה, אתה בשלך, הוא בשלו, אבל לרומם גם את הערכים, וכי התורה רק של הדתיים, יש כאלה חושבים שתנ"ך ותורה שזה שייך רק לדתיים, וזו התערות. התורה שייכת לכל עם ישראל. מותר גם למורה בבית ספר לא דתי, להעלות פסוקים מהתנ"ך, ולהדריך את הילדים על פי זה. להעביר את המסר של כיבוד הורים, לייחד לזה זמן, להדגיש כן, בבקשה.
אתה דוגל בזה שמשפחות חילוניות ירשמו את הילדים שלהם ללמוד במקומות תורניים, ואם זה לא גורם אחר כך בתוך הבית לפילוג ולסכסוכים פנימיים בבית?
התשובה היא כך. אם הילד ילמד בבית ספר חרדי, שמוגדר חרדי, עם ילדים שכל ההורים שלהם הם משפחות דתיות וחרדיות וכן הלאה, ושולחים ילד למקום כזה, כשההורים לא דתיים, יש באמת בעיה. אי אפשר להתכחש לכך, יש בזה בעיה. ילד יכול לבוא הביתה ויגרמו קצרים. בתי הספר התורניים שאני מדבר עליהם, בית ספר תורני מדעי מה שנקרא, הם בתי ספר שגם המורים מונחים איך להעביר את המסרים לילדים לא בקיצוניות, כדי שזה לא יגרום לקרע בבית. ילד שבא בשאלה, הם גם יודעים איך לענות ולהשיב, כדי לא לגרום לנזק, כמו שהזכרתי קודם. ומלבד זאת, גם החברה בכללותה היא אותה חברה. כלומר, כשילד נמצא בחברה שהוא יודע, לא רק אמא שלי באה עם מכנסיים כדי לקחת אותי מבית הספר או לאספת הורים. גם האמא שלו באה בלבוש שדתיים לא הולכים בלבוש הזה, ואפילו בוועד ההורים יש מורים, יש הורים כאלה. אז בית הספר בנוי בצורה כזו, לקחת את הטוב שיש בערכים של היהדות, בלי שהבית עצמו יתהפך. אם בשלב מסוים ההורים רוצים להתקדם יותר ועושים את הדברים באווירה טובה ושמחה, אז אין בעיה. אבל מבחינת קרע ופילוג, תמיד יש את שביל הזהב שזה גורם לאיחוד של המשפחה ולהרוויח את הכל, מה שנקרא. השבוע התפרסם מאמרו של פרופסור אריה רטנר, שהוא מסביר מה הגורמים לגל האלימות האחרון. אני לא אקריא את כל הכתבה, אבל את הכותרות. גורמים כלכליים, הוא אומר, המצב הביטחוני, ההתמודדות בין הקבוצות השונות באוכלוסייה, ההנהגה הציבורית, התקשורת האלימה. זה לפי דעתו. אז מה עושים? שואלים אותו כאן בכתבה, נו, אז מה עושים? הוא אומר כך, אין פתרון מהיר. המצוקות הן חלק מהחברה הישראלית, ואנחנו נמשיך להיות חברה אלימה כל עוד המצוקות האלה יהיו חלק מחיינו. זה לא אופטימי, אבל אין מה לעשות, זו המציאות. מאוד כאב לי לראות את דבריו. מכיוון שיש לנו כאן מצוקות של כלכלה, יש עוני, יש בעיה של ביטחון, יש בעיה של תקשורת וכדומה, כל מה שהזכרנו קודם, חברות שונות, אז זה גורם למציאות הזו, ואין מה לעשות, צריך לי... האמת היא שזה לא כך. עצם העובדה שרואים חברות שיכולות להתנהג שלא על פי הדפוסים האלה, אני לא אומר שבבית ספר תורני הילדים עם כנפיים מרחפים שם בהפסקה ואין אף פעם הרמות ידיים וכדומה. ילד זה ילד ויש לו את השטויות שלו. אבל השאלה כמה ובאיזו רמה? כמות ואיכות, לאיפה זה מגיע? אז היכה, אז אמר איזה מילה, אבל לאיפה זה מגיע? לסכנת חיים? הנושא הזה של שמירת הבריאות הפיזית של הילד והערכים, דבר שצריך לתת עליו את הדעת. אם נבדוק באמת מהו הסוד, יש הסבר על פי הפשט, שראינו אותו קודם, אבל יש הסבר על פי דברי המקובלים. המקובלים כותבים דבר מאוד מעניין. בתלמוד נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה פירוש המילים האלה? אומר האלוקים, אני בראתי את היצר הרע. רואים אלימות, רואים יצרים, דחפים לכל מיני, אני לא פירטתי כאן את כל הצרות שיש היום, כי יש דברים שגם לא נעים לדבר עליהם. אבל ידוע לאיפה מגיעים היום בתי ספר, בנים, בנות וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, את היצרים האלה אני בראתי. את הווירוס הזה אני עשיתי. אני גם יודע מי הוא האנטיווירוס. בראתי לו תורת תבלין. מעניין שהמילה תבלין מופיעה שם כשלכאורה זה לא קשור. אנחנו יודעים מה זה תבלינים, איפה שמים אותם? באוכל. אז מה זה קשור ליצר הרע ומה זה קשור לתורה? אבל ההסבר הוא כך. יצר הוא דבר חיובי או דבר שלילי? חז"ל אומרים שיצר זה דבר חיובי. כי אם לא היה יצר של קנאה ויצר של כבוד ופרסום, אז אנשים לא היו עובדים ולא היו עמלים ולא היו משתדלים ולא היו יולדים ילדים, והעולם היה קורס. צריך יצרים, צריך דחפים. אבל מה ימתן אותם? מה יאזן אותם? מה ייתן להם את הגבולות הנכונים שנשתמש בהם רק בצורה חיובית? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי ליצר את התורה לא כדי שהיא תרצח ותשחט את היצר, כי לא צריך לשחוט אותו. היא התבלין שלו. מה זה תבלין? יש לנו סיר, יש בו בשר וירקות, אוכל הכי משובח, אבל אין מלח ותבלינים. זה תפל לחלוטין, אף אחד לא אוכל. יש מלח ותבלינים, הכל נעשה משובח וטעים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את התורה תבלין. כלומר, קח את התורה, תן לילד שיש לו יצרים ודחפים, גם לעצמך, לא רק לילד. ברגע שהוא לומד את התורה, בכללים הנכונים, זה לא רק ללמוד תנך ממורה לתנך, שהורי אחד אמר לי שהמורה צריכה מורה לתנך, כי היא לא מבינה מה זה תנך בכלל. והיא מלמדת דברים שהם לא נכונים. הוא כמי שמבין בתנך, הוא מרצה לתנך, הוא אומר שהיא לא יודעת מה שהיא מדברת בכלל. היא עולה חדשה שעברה איזה קורס והיא מלמדת. לא חלילה שיש לזלזל בעולים החדשים, אבל אם היא לא למדה את זה כראוי, היא יכולה ללמד אחרים. והיא באה לבית הספר, ולצערנו הרבה מורים לא באים מתוך תחושה של שליחות, אלא מתוך תחושה של משכורת. יש מורים נפלאים, חלילה להכליל, שנפלאים שמתנים, מתמסרים כל כולם. אבל יש שבאים רק בשביל הכסף, וזה עגום מאוד. כשלומדים עם הכללים הראויים, עם ההדרכה הנכונה, הרמח"ל, שהיה מקובל גדול, הוא אומר שצריך ללמוד את התורה גם בכבוד הראוי. אם מלמדים את התורה ולומדים תורה מתוך הבנה שזה ספר שבני אדם כתבו, לא מתוך גישה שזה ספר אלוקי, אומר הרמח"ל, כל ההשפעות הרוחניות שבתורה לא ישפיעו. אבל כשמתייחסים לתורה בכבוד המגיע לה, שזה ספר אלוקי, מתייחסים לזה כך, ולומדים כראוי, יש הערה רוחנית, כותב הרמח"ל בספרו דרך השם, שהקדוש ברוך הוא קישר את האור הזה, את האנרגיה הזו במילים של התורה. וכשאדם הוגה בתורה, הוא מתחבר מבחינה רוחנית, הוא מתחבר לצינור השפע הזה, מזרים לתוך תוכו, ואז כל כולו עולה ומתרומם מבחינה רוחנית. ואז התורה הופכת להיות תבלין, מעדנת ומרוממת את האדם ומביאה אותו למצב הרצוי והראוי. אם נסכם את הדברים שראינו הערב, נמצא שעיקר התקשורת במשפחה היא בדיבור. דיבור, מוות וחיים ביד הלשון. מה לדבר, איך לדבר, כל צד צריך להכיר את זולתו. אם הבעל יודע איך אשתו בנויה מבחינה נפשית, גבר לומד לזהות את אשתו, ואישה לומדת לזהות את בעלה. מעניקים את הצרכים הראויים, הורים לומדים להכיר את הילד. שלמה אומר, חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך, על פי דרכו. תלמד להכיר אותו, לזהות אותו, מה האופי שלו, איזה סגנון מדבר אליו. והיעד בחינוך, גם כי יזקין לו יסור ממנה. כשאתה מדבר איתו שוב ושוב, לא מכות ועצבים, הרב הולבה כותב שילד דומה לקפיץ, ככל שתלחץ אותו יותר, רק שחרר יעוף יותר לגובה. אבל אם מדברים איתו בצורה נכונה, מקנים לו את הדברים, עד שהוא מפנים ואומר לעצמו, אבא צודק, כך צריך להתנהג, המורה צודקת. הוא מרגיש שהמורה אוהב אותו. אפילו יושב ראש הוועדה לחינוך של הכנסת, אילן שלגי משינוי, בתוך דבריו, בכתבה שראינו אותו לעיתונות, על כך שבתי הספר החרדיים עברו את בתי הספר הממלכתיים ברמה הלימודית, במבחן הארצי שנערך, אז הוא אומר כך, אחת הסיבות המרכזיות להצלחתם של הדתיים והחרדיים היא המורים. במגזרים הדתיים, המורים מגיעים מתוך תחושת שליחות. כך הוא אומר, ואתם יודעים ששינוי לא בדיוק אוהב את הדתיים והחרדיים, זכותם, אבל גם הוא מבין שיש כאן תחושה של שליחות. כשהמורה יודע שכל ילד הוא פיקדון יקר ערך, כמה אחריות מוטלת על מורה, על מורה בישראל. כתוב בתלמוד, כשאני מדבר בפני מורים ומורות בבתי ספר דתיים, מדי פעם בראש חודש מזמינים אותי לאספות צוות, אני תמיד מדגיש להם את מה שנאמר בתלמוד על הפסוק, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי ילדים, כך נאמר בתלמוד, על הפסוק בדניאל. מדוע נקראים מלמדי הילדים מצדיקי הרבים, כי הם מגדלים את הדור הבא, ומדוע נמשלו לכוכבים לעולם ועד? כותב שם רשי, כמו שהכוכב, כשרואים אותו ממרחקים, הוא נראה קטן, אבל בפועל הוא ענק יותר מכדור הארץ. יש כוכבים כאלה, רבים. כך התפקיד של מורה ומורה נתפס כתפקיד שולי בישראל. בעולם בכלל. במה אתה עובד? אני מורה. במה את עוסקת? מורה. אומרים את זה עם ראש כפוף, זו התארות. צריך לדעת, ככוכבים לעולם ועד, זה נראה תפקיד קטן, אבל זה כוכב, זה ענק, זה אדיר. לא כמו שזה נראה מרחוק. מדוע? כי נשמות מופקדות בידיים של אותו אדם. אחד מגדולי ישראל, אחד מהאדמו"רים בדור הקודם, הוא אומר, נגר, תוך כדי העבודה דורך על נסורת. זה שעובד בקריחה של ספרי קודש, תוך כדי עבודה, מרוב שהוא רגיל לדפים, עלול לדרוך גם על חומש. יש לו דפים של חומש, נפלו לרצפה, הוא עלול לדרוך. מי שמתעסק עם נשמות של ילדים, הוא אומר, צריך להיזהר. הם עוד דרכו פחות נורא. אבל אם אתה דורך עם אלה שאתה מתעסק עליהם, אתה דורך על נשמות, אתה הורס אותם לכל החיים. סיפר לי אדם שהיום הוא הורה, הוא בעצמו הורה לתאומים. הוא אומר שכשהוא היה בכיתה ד', המורה בבית הספר אמרה לו, אחד השיעורים כשהיא כעסה עליו, ממך לא יצא כלום, אולי מטטר רחובות. והוא היה ילד עדין, כנראה היה ילד עדין, הוא קנה את הדברים והאמין למורה שממנו לא יצא כלום. אולי מתתי רחובות. הוא אומר, מאותו רגע הוא הפסיק ללמוד. ואף אחד לא הבין מדוע הוא לא לומד. אבל המילים ידהדו לו בראש כמה שנים. הוא עלה מכיתה לכיתה, אף אחד לא התייחס, מדברים איתו ההורים, שום דבר לא עוזר. והוא לא אומר, לא מדבר. עד כיתה ח', הוא אומר, בכיתה ח' היה לו מורה, שהוא הציל אותו לכל החיים. הוא אומר שהמורה הזה קלט, כנראה שיש לו יכולת, והוא לקח אותו לשיחה, שם לו יד על הכתף, חיבק אותו. אמר לו, למה אתה לא לומד? אתה כל כך מסוגל, אתה יכול, אתה יודע. כמו שכתוב בפסוק, אל תוכח לץ פן ישנאיך. הוכח לחכם ויאבק. יש כמה פירושים לפסוק הזה. אל תוכיח אדם במילים, אתה לץ. אתה גרוע. אל תוכח במילה לץ. למה? הוא ישנאיך, לא יוצא מזה כלום. אלא הוכח לחכם. איך תוכיח אותו? תאמר לו, אתה חכם, אתה נפלא, אתה כל כך טוב. למה אתה לא מתנהג כמו הרמה הגבוהה שמתאימה לך? תרומם אותו. יש הורים אומרים לילד שנתפס בשקר, אתה שקרן, לא נאמין לך יותר. מה היום אתה שקרן? הוא עלול להזדהות, אז אני שקרן, וזהו. אדרבה, לרומם אותו. אתה כל כך נפלא, אתה כל כך טוב, אתה תמיד מדבר אמת. לא מתאים לך כעת להוציא דבר לא נכון מהפה. לרומם אותו. כך עשה אותו מורה, והוא אומר שמאז חל מהפך אצלו. הוא התאמץ יותר, השלים לימודים, והיום אדם נורמלי לחלוטין. אותה מורה חזרה הביתה, יודעת שבמשפט הזה היא הרסה את הבן אדם הזה לכל החיים. היא לא ידעה מה שהיא עשתה באותה שעה. זה נקרא מצדיקי הרבים ככוכבים, תפקיד אדיר. אתה יכול לרומם, יש פה נשמות שמופקדות. כמה מוטל גם עלינו כהורים לדעת אצל מי אנחנו מפקידים את ילדינו. נאחל לכולנו שבאמת נזכה לקחת את ההדרכה הנפלאה הזאת שנמצאת ברמב״ם, לתקשורת בין בני זוג, בין הורים לילדים, שכולנו נזכה לרוות נחת מכל יוצא חלצנו. תודה רבה לכולם וערב טוב.
להתייעצות ולקבלת חומר קריאה וצפייה בנושא חינוך ומשפחה, ניתן לפנות ל-03-6106061. כמו כן, ניתן לקבל את לוח שידורי הידברות הקבועים בערוץ המקומי 25.